אני מקבל הודעה. היי חבוב.
הנער בעצם.
הנער, בן 15, מקבל הודעה באינסטגרם מהגברת. היי חבוב, יש לי את כל החברים שלך ואנשי הקשר שלך, יש לי את כל הסרטונים ששלחת לי, ואם אתה לא עושה איתי דיל עכשיו, אני מפרסמת את כל הסרטונים ששלחת לי, אנחנו מדברים על סרטוני עירום וכו' וכו', שולח את כל הסרטונים ששלחת לי לכולם. אוקיי?
וואו. אימא, לא?
פתאום אתה מבין שאין פה נער בטלן. יש פה נער מאוים 24 שעות ביממה.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
טוב, איתי, תראה, אני חייב לשאול אותך. מצד אחד, אתה יודע, כהורים, בסוף כל פעם שעולה השיח, הם מתבגר, הם מתבגרת על הגבלות בזמן גלישה, על איזו אפליקציה מסוימת עכשיו, שרוצים כאילו לעשות שם איזו הגבלה או סדר, מתחילה מלחמת עולם, כאילו צעקות, דרמות, בכי תמרורים, אתם לא סומכים עליי, אתם ההורים הכי לוחצים בעולם, אתם חונקים, ותשמע, תכלס מצד שני, מה כהורים אנחנו מבקשים? סך הכל, אתה יודע, לשמור על הסט של הערכים שאנחנו רוצים לחנך אליו הבית, ושכואב לנו הלב שהבן האל שלנו נחשף לכאלה תכנים, ולכאלה ערכים, ואיך אנחנו בעצם גשרים על הפער הזה?
וואו, שאלה מדהימה. זה מזכיר לי בדיוק, הייתי בהרצאה, באיזה יישוב בצפון, לא משנה, וקצרין. ושם אני פוגש את הנוער, ואני אומר להם, חבר'ה, בואו, דברו אליי, מה אתם רואים ברשת? מה אתם עושים? איזה סרטים? איזה סדרות? תנו לי קצת פלפל, שיהיה מעניין. והם כל הזמן אומרים לי, אנחנו לא רואים שום דבר, אנחנו כלום. אני אומר, מה זאת אומרת, אתם כלום? מה אתם, אתם לא יודעים מה זה מחשב? אין לכם מחשב, אין לכם סמארטפונים? יש, אבל אנחנו רק רואים שם ערוץ מאיר, כאילו, רצים למשנה.
יש עכשיו רצים לגמרא.
יש רצים לגמרא, הם גם רצים. רק רצים למשנה ורצים לגמרא. רק רצים, כן, פחות או יותר, וגוגל טרנסליט. גוגל טרנסליט. עכשיו, אני הגעתי לשם, אני רואה אותם על הסמארטפונים. מה, את בגוגל טרנסליט היית עכשיו שעה בגוגל טרנסליט? ומה שפתאום הבנתי, זה לקח לי בערך חצי שעה בזבזתי מההרצאה שלי כדי להיפתח איתם. ידעתי שלא יהיה לי שיח, לא יהיה לי איך לקדם אותם, אם הם יצטרכו להיות בשלב ההכחשה. אם הם יצטרכו להיות בשלב שהם מספרים לי סיפורי סבתא, כאילו אני הורה מורה, שכאילו צריך להגיד לו שאנחנו רק רואים, רצים למשנה ורצים לגמרא, אז מה שעשיתי, אמרתי, תקשיבו, עזבו אתכם, אתם לא רואים. החיים שלכם, החיות שלכם, הם רואים משהו? כן, הם כן. הם כן, הם רואים, פתאום התחילו לשפוך סרטים, נטפליקס, סדרות, אתה יודע, משחקי מחשב, כן, משחקי מחשב שאנחנו שחקים רק, לא יודע, אמרו לי, זה משהו קרוב לסנייק. הבנתי. קיצור, פתאום אני מבין, ואז פתאום כאילו, וואלה, יש פה עולם מאוד מאוד גדול, שבני הנוער שומרים בבטן. ואז כשזה נפתח, אז אמרו, מה אתה חושב שאנחנו עושים כשההורים שלנו הולכים לישון? ואז פתאום מתחילים לעלות כעסים. וכן, מה לעשות? כי אמא שלי לא נותנת לי בכלל לגעת בפלאפון, לא נותנת לי בכלל זמן בסמארטפון, נותנת לי חצי שעה ביום. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז כשאני יכולה דרך הפלאפון שלה, כשהיא ישנה, נננה. פתאום אתה מבין, כן, עכשיו, אני מניח שהמאזינים זוכרים את זה מאז שאנחנו היינו בני נוער, את הקטע הזה של החבר'ה שאתה פוגש אותם בעיר, פוגש אותם על הברזלים, והבנות שמגיעות עם חולצות בטן, והבנים שמאשנים, ואז מגיעים הביתה ומפרקים מלא מסטיק מסט, ומשאירים את הקופסת סיגריות מתחת לאגרטל בחצר.
ונכנסים כאילו...
נכנסים כאילו הכל קול, הכל צ'יל, הכל טוב, כן. היא חוזרת ישר, שמה בגדים חסודים, נכנסת הביתה, איזה חולצת בטן. ואני חושב שזו הבעיה הכי גדולה של הורים, טובים. הבעיה הכי גדולה של הורים טובים, של הורים אכפתיים, של הורים שבאמת רוצים לראות את הפרחים שלהם גדלים הכי יפה שיש, זה שמכוונות מאוד מאוד טובות, יכולים להביא למצב שהילד או הילדה גדלים בצורה כזו שהם צריכים להכחיש, שהם צריכים להסתיר, שהם צריכים לספר סיפור אחד בבית, וסיפור אחר מחוץ לבית, או סיפור אחר עם הסמארטפון מתחת לבלטה.
וואו, וואו. טוב, אז אנחנו כאן באמת בפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי, מבית...
מי חשב על השם הגיוני הזה? מדהים, המסך שבינינו, מדהים. זה בול.
ברור שזה הייתי אני, אבל את המחלוקות בינינו על השמות של הדברים, אנחנו נחסוך מהמאזינים. נמצא איתי כאן איתי שאולי הנמדים, שמעבר לאותו חבר, הוא גם בעברו רכז נוער באיתמה.
חבר כך.
לגמרי. מומחה למוגנות ברשת, סמנכ"ל של הארגון המקסים שלנו לוקחים אחריות. מאמן ומרצה על הדרך להתפתחות אישית, NLP Master and Trainer, מחבר ספר הסטורי שלי ביחד איתי, וכמובן כיום מנהל קבוצות חזקים ברשת, אחי. הבנתי, אז מכאן אנחנו הולכים באמת להורים. כאילו, אני מתאר לעצמי שיושבים עכשיו בבית, ברכב, שוטפים כלים, איזה כמה הורים טובים שאומרים לעצמם, אבל הוא צודק, באמת המסכים האלה, אני רואה מה זה עושה לילד שלי, אני רואה מה זה עושה למתבגרת שיושבת אצלי בבית. ומה כבר רציתי? מה כבר חטאתי? סך הכל רציתי להביא לו את הסט הערכים, את העולם הערכי שלי, רציתי לדבר איתו על זה, רציתי להגיד לו מה אני שואל.
רציתי שיהיה לו טוב.
כן, מה אני מצפה ממנו? וכל פעם, אתה יודע, כל פעם שהדין הזה נפתח, אנחנו לא יודעים איך זה יסגר. אתה יודע, יש הורים, אתה יודע, הורים מתייעצים איתנו, אנחנו בתוך הצוות המקצועי, בסוף ההורים מגיעים. והורים, איך, אתה יודע, איך פותחים את זה נכון? כאילו, מה, מה שעשיתי לא טוב, אז לא לדבר על ערכים? שהם רק הביאו את הערכים, ואני מה, ואני כאילו יהיה רק...
אני אומר, זה גם מעבר...
אני רק הכספונט.
כן, זה גם מעבר לערכים, זה כאילו, אני רוצה שיהיה לבת שלי טוב, ואני רואה למה היא נחשפת, זה שורט אותה. אני באמת רוצה שיהיה לה טוב. ואני רוצה להגיד לך, אספר לך סיפור שקרה לי בקליניקה ממש לא מזמן, ואז תבין את גודל הנקודה, כאילו מה יש פה, מה הסיפור. אז הגיע אליי, התקשרו אליי הורים, התקשרת אליי אמא, והיא אומרת לי, תקשיב,
מה... הורים מודאגים.
הורים מודאגים. עכשיו, היא מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, מה הבעיה של הילד שלי? הילד שלי בטלן. זה היה, כן, כאילו, היא מתקשרת אליי באמת מיואשת, הילד שלי בטלן, יש לך משהו לעשות עם זה? עכשיו, אוקיי, אני, קודם כל אני מקדים, משפחה מדהימה, הורים מדהימים, אנשים רציניים, משפחה טובה, הכל.
אוקיי.
אוקיי? ואני שואל אותה, מה הכוונה בטלן? מה בדיוק? היא אומרת, תקשיב, הוא כבר חצי שנה לא עוזב את הפאבג'י, המשחק מחשב. הוא לא עוזב את זה ברמה שהוא לא ישן, לא אוכל, שוכח לפעמים הלכת לשירותים. הוא כל כך, זה כל כך חזק אתו שאנחנו משפחה שומרת שבת, והוא כבר הפסיק לשמור שבת, כאילו, כזה.
כן. רגע, PUBG זה בעצם משחק שמאוד מאוד דומה לפורטנייט, משחק יריות רב כן, משתתפים נראה, כזה.
בדיוק. אוקיי. והיא אומרת לי, הוא לא עוזב את המשחק, כן. לא לומד. היה תלמיד סבב. וואו. אני אומר, בסדר, בואו תבואו, נראה מה קורה. אז נכנס אליי נער, בחור טוב, חמוד, הכל טוב. ואתה יודע, אני מתחיל לקלף אותו בדיבור ככה של אחים, מה שנקרא, בגובה העיניים. תוך, אגב, קיצור, תוך 20 דקות של דיבור, נפתח האירוע. מה מסתבר?
מה קרה?
העצלן.
נו.
הוא אומר, תקשיב איתי. אחרי שהיה לו מאוד מאוד קשה להגיד, והוא פה אמר, אתה לא מהמשטרה, אתה לא מה... קיצור כאלה. נפתח הסיפור, ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב איתי. אני לפני חצי שנה, התחלתי, מדברים על נער בן 15, התחלתי להתכתב באינסטגרם עם מישהי. Mm-hmm. ואתה יודע, וואלה, היא מבסוטה עליי, אוהבת איך שאני נראה, מחמיאה לי והכל. ואני מאוד נהנה מה...
זורם.
כן, זורם, מאוד נהנה מהחיבה היתרה. ואז היא אומרת לי, בוא תשלח לי תמונה שלך, אני אשלח תמונה שלי. זה התחיל סבבה, תמונות בסדר של עצמנו, התגלגל לסרטונים, ואז היא ביקשה דברים, היא אמרה, אם אתה רוצה משהו יותר אינטימי שלי, תראי לי משהו יותר אינטימי שלך, ואני אומר, קרוב לחודש בהתכתבויות איתה, ושולח לה סרטונים, הבנו מהר מאוד שזה הגיע לסרטונים, אתה יודע, הכי אינטימיים שיכולים להיות.
חשופים.
חשופים, שהיא שולחת לו, והוא שולח לה. ואז, יום בהיר אחד, אני מקבל הודעה, היי חבוב.
הנער בעצם.
הנער, בן ה-15, מקבל הודעה באינסטגרם מהגברת. היי חבוב, יש לי את כל החברים שלך ואנשי הקשר שלך, יש לי את כל הסרטונים ששלחת לי, ואם אתה לא עושה איתי דיל עכשיו, אני מפרסמת את כל הסרטונים ששלחת לי, שאנחנו מדברים על סרטוני עירום, שולח, שולח, שולח את כל הסרטונים ששלחת לי, לכולם. אוקיי?
וואו.
אימא,
לא?
פתאום אתה מבין שאין פה נער בטלן. יש פה נער מאוים 24 שעות ביממה. יש פה נער שלהורים שלו אין מושג מה באמת עובר עליו, ויש פה נער שבורח מעצמו בכל דרך אפשרית, כדי לא לחוות את אחת החוויות הקשות ביותר שאדם יכול לחוות בחיים שלו 24/7.
וואו.
וזה הסתרה.
רגע, רגע, אני חייב שתהיה להבין, אחי, מה עשיתם? מה הוא עשה? רגע, מה הוא הגיב בכלל? מה הוא עשה?
הוא קודם כל ישר, קודם כל זה כנראה בכלל לא היה אישה, זה כנראה הזוג של גבר, הקר כמובן והכל, שהשתלט לו אגב על החשבון. הוא אפילו לא יכול להיכנס לחשבון, למחוק את הסרטונים.
וואו.
ומה שהיה צריך לעשות, היה צריך להתקשר, מה שנקרא ליצור קשר עם המשטרה, וליצור קשר עם אינסטגרם. קודם כל להסביר לו גם כן שהסיכויים שהשתמשו בתמונות שלו כשהוא לא משתף פעולה, הם שואפים לאפס. אגב, הורים יקרים. הסיכוי שמישהו שעושה כזה דיל, פישינג כזה, לילדים שלכם, והילד לא משתף פעולה, שואף לאפס, כי אין לו מה באמת לשתף אם הילד לא עושה דיל.
נקרא גרומינג, אגב, המונח המקצועי.
אוקיי. אז אין להם הרבה מה לעשות עם הדבר הזה, אבל דבר שני זה היה באמת...
זאת אומרת, העבריינים, ברגע שמפסיקים לשתף איתם פעולה, הם עוזבים.
כן, אין להם מה לעשות, הם פוגשו כאלה 1,000 ביום, 2,000 ביום, נערים שנופלו בפח. ויש את האלה שמפחדים ושתפים פעולה, אז מביאים את האשראי שלהם, אז הם מביאים, עושים כל מה שצריך.
כי זהו, מה זה הדיל שהם ביקשו ממנו?
אז הדיל, הוא כמובן לא חיכה לשמוע את הדיל, הוא מהר יצא מרוב בעלה, מרוב חרדה, והתקפי חרדה חצי שנה. זה הכרה, לא ישן בלילה, סיוטים, עניינים, לא אוכל או שותה, טטטטט. עכשיו, הורים חושבים שהילד בטלן.
בטלן בעצם.
בטלן, הוא בטלן. צריך להבין, הילד לא בטלן, הילד מאוים במצב מאוד מאוד קשה. והוא כמובן מהר יצא מהאינסטגרם, לא איז לגעת בכלל לפתוח ולראות מה קורה שם, אני הייתי צריך להיכנס ולראות, וביחד לעבוד מול שוטרים ומול אינסטגרם והכל, למחוק לו את החשבון והכל. אבל זה מה שאני מדבר עליו, החולצות בטן האלה, שיוצאת עם חולצת בטן וחוזרת הביתה חסודה, זה האתגר הכי גדול להורים מצוינים, להורים שאכפת להם, לדאוג לא להגיע למצב שבו הילד לא רוצה לאכזב, מצד אחד הוא לא רוצה לאכזב, מצד שני, משהו בתוכו מבעבע, משהו בתוכו מתפתח, משהו בתוכו מתקדם, והוא מאוד רוצה לתת לו ביטוי. והסמארטפון יכול להוות ביטוי מאוד מאוד גדול, ואני אסביר למה. וכאן זה נקודה מאוד מאוד חשובה במיינדסט שלנו, ההורים, כשאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים להגיע לילדים שלנו.
זאת אומרת, אתה רגע אומר, יש פה את הבעיה של ההסתרה, וכדי לא להגיע אליה, אנחנו חייבים פה רגע לשנות רגע את הזווית הסתכלות על כל האירוע הזה.
נכון, נכון. נכון, וזה okay. עיקרון קריטי שאני תורח כל הרצאה להגיד אותו.
אנחנו משתוקקים לשמוע.
אוקיי, okay, אז הרעיון הוא כזה, אנחנו, הדור ההורים, נקרא לזה המבוגרים, so called, אנחנו, כשהאינטרנט הגיע לחיים שלנו, הסמארטפונים בטח, היה לנו חיים. זאת אומרת, היה לנו חיים מלאים, היה לנו משפחה וקריירה וחיי פנאי וחיי חברה.
אתה בגיל 27 קיבלת סמארטפון, היית כבר נשוי.
כן, נשוי, מתחתנים, הכל. והיה לנו הכל, עכשיו אני עוד דור הביניים, בסדר, בוא נדבר על ההורים. היה לנו הכל, היה לנו חיים, בכל אספקט שיכול לחשוב. ואז הסמארטפון נכנס לחיים שלנו, למי הוא ייעל יותר את החיים, למי הרס את החיים, לא ניכנס לסוגיה, אבל אני קורא לזה, אנחנו סוג של מהגרים דיגיטליים, אוקיי? כמו שזה בעגה המקצועית. אנחנו מהגרים דיגיטליים. זה משהו שהיה לנו חיים, והגרנו לשם. בשונה מהילדים שלנו, וכל שנה שעוברת מה שאני אומר עכשיו הוא נכון יותר ויותר, הילדים שלנו נולדים עם יד אחת מוצץ, יד שנייה סמארטפון. זאת אומרת שבמובן...
של ההורים.
של אדם של ההורים. הילדים נולדים עם הסמארטפון ביד, זה אומר שלהם לא היה חיים. לפני שהגיע הסמארטפון. ולמה זה כל כך חשוב להבין את זה?
הסמארטפון הוא חלק מהחיים.
בדיוק, לא רק שהוא חלק מהחיים, הוא מעצב החיים. הם חווים את החיים דרך הסמארטפון. את מה שאנחנו בנינו בעולם האמיתי, הם בונים דרך הפרופיל שלהם, זאת אומרת, את החברויות שלהם, את העולם הערכי שלהם, את הזהות שלהם, את ללמוד חוקים או לא חוקים, לימודים, עכשיו הייתה קורונה, המעמד החברתי. אנחנו בנינו מעמד חברתי במגרש כדורגל. הם בונים מעמד חברתי בפורטנייט. הם בונים מעמד חברתי בקבוצות וואטסאפ. האם אני נמצא בשכבה זין המגניבים, או במלכות של תת אחת, או לא נמצא? מה זה אומר על המעמד החברתי שלי? זאת אומרת, הם חווים את החיים דרך המדיה, ולכן אני טוען שההבדל בינינו לבינם הוא לא הבדל כמותי, הוא הבדל איכותי, מהותי. מהותי. יש לנו סמארטפון שנראה מאוד דומה, הסמארטפון שלי והסמארטפון של הילדה שלי נראה מאוד מאוד דומה. יש שם אפילו הרבה פיצ'רים דומים, הרבה אפליקציות דומות. אבל זה שני עולמות. מה שאני מקבל מוואטסאפ זה לא מה שנערה היום בת 12 מקבלת מוואטסאפ. זאת אומרת, אצלה זה נותן מענים בנפש לדברים שאני לא חולם עליהם, שאצלי אני כבר, הם נבנו במקום אחר לגמרי, ולכן אם אני רוצה להבין למה לעזאזל הילד שלי לא עוזב את המסך, זה לא סתם. הוא לא עוזב את המסך כי הוא מקבל מענים לצרכים נפשיים סופר עמוקים, כמו משמעות, כמו מימוש עצמי, כמו אהבה ותקשורת, כמו המקום שלו למצוא את ה... להכיר את המיניות שלו, ואת, ה... ואת, ה... ואת ההתבגרות שלו, ואת הזהות שלו, ואת ה... לבנות את ההתפתחות אפילו במובנים קוגניטיביים, במובנים אמוציונליים הכי פשוטים, הכל שם. או הולך לשם, אוקיי? משנה לשנה זה יותר ויותר הולך לשם. כי היום משחק מחשב זה לא כמו שהיה אצלנו, משחק מחשב, זמן, כאילו, פלטפורמה להעביר בה את הזמן. משחק מחשב זה היררכיה חברתית, זה המעמד שלי, זה התקשורת שלי, זה כמה אני מחובר או מנותק. אוקיי? וכשילד בא ואומר לאמא שלי, אמא, אין לי וואטסאפ, אני מנודה, והאמא אומרת, מה אתה מנודה? אז אתה לא תדע מתי הסניף. לא. אני באמת במובן מסוים, מנודה. כאן השבט, כאן קבוצת הגיל שלי, כאן זה קורה, כאן הכל קורה. אם אני לא נמצא כאן במובן מסוים, חסר משהו בחברתיות שלי ובתקשורת שלי.
בזהות שלי.
בזהות שלי. וחשוב להבין את זה אם אנחנו רוצים להפוך ליחידת פריצה ללב שלהם. כי לא להבין את זה, זה לא להבין בכלל, זה לדבר סיני.
זאת אומרת, אתה אומר, בעצם הורה, לפני שהוא מבין את זה, הוא בעצם מסתכל על כל הזמן מסך, בתור איזשהו בזבוז זמן אחד גדול, ומכאן נגזר גם כל ה... ובעצם, אפילו אם הילד משלם מחיר אמיתי, אני לא מבין מה מרוויח שם. אז מבחינתי, אני מאוד מוכזב ממנו, אני לא מבין מה עושה שם, אני לא רוצה שזה יקרה לו, למה זה קורה לילד שלי, למה הוא צריך לשלם את המחירים האלה, והוא לא מרוויח שם כלום, סתם בזבוז זמן כאילו, בוא נעיף את זה וזהו, והוא לא באמת מסוגל, ובגלל זה הוא גם מסתיר.
ממש. הוא מסתיר כי הוא מגן, במובן מסוים, הוא מגן על, מגן על עצמו, מגן על החיים שלו, ומה הכוונה? אם הסברנו שהוא מחפש שם המשמעות, הוא מחפש שם אהבה, הוא מחפש שם מימוש עצמי, שזה הצרכי נפש הכי עמוקים שיש, עיין ערך פירמידת מסלו, בסדר? אז כשאני בא בתור הורה, ומרגיש את הכאבים מהעולם שלי, ולא מספיק נכנס לעולם שלו, אז אני באמת לא מצליח להבין למה, אז אני מגביל אותו, אני מצמצם אותו, אני מייצר גבולות כי יש לי סט ערכים, ובצדק, אני הורה טוב ואכפת לי. אבל כדי באמת לייצר סט ערכים שהוא יוכל לקלוט אותו ושהוא יוטמע בו והוא יהיה שלם איתו והוא ילך איתי, אני צריך להיכנס לראש שלו. ואז ברגע שאני מבין שאצלו זה ממלא צרכי נפש עמוקים, זה לא סתם מקום לקשקש ולבזבז את הזמן, אלא אני מבין שהוא באמת חפש שם משהו אמיתי, אז אני באמת יוכל לעזור לו להתקדם. אני באמת יוכל, אם אני אדבר איתו על זמן מסך והגבלות, אני לא אצטרך לגרום לו להתגונן ולהגן על החיים שלו. כי כשאני לוקח לו כאבא, לוקח לו חצי שעה מהאינסטגרם, וחושב שכאילו חסכתי לו זמן, אני צריך לדעת שפרקתי לו הגנה מאוד מאוד חשובה בחיים שלו, ושאלה עם מה השארתי אותו. החצי שעה באינסטגרם הזו יכול להיות שנתנה לו מענה לצרכים מאוד חשובים בנפש, לקחתי את החצי שעה, בלי לחשוב לפני כן, שהשארתי אותו עם חלל ענק בתוך הלב, שעד היום הוא קיבל מענה באינסטגרם.
אז זה למעשה, אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו נושא, אני מרגיש שהוא גם מאוד מהותי, בסדר? ואנחנו באמת עוסקים בו בהרצאות, במעלים את החלל, בהרצאות אחרות, בספר שכתבנו. אני רגע מנסה שנייה לדייק את האירוע הזה. בעצם, כשאני בתור מזהה שהילד שלי מתמלא בסמארטפון, במסכים, באינטרנט, בצורה לא נכונה ולא בריאה, בסדר? כי באמת בשביל, אם נדבר על מעמד חברתי, בסדר? לשבת 10 שעות כל יום בפורטנייט, כנראה שכולם נסכים שזה לא נורמלי ולא נכון גם, בסדר? וכנראה שהוא בונה מעמד חברתי עם, ונגיד שזה אפילו לא קבוצת השווים שלו, אלא הוא עכשיו מתכתב לי עם כל מיני סינים, וכשהוא יחזור לחיים האמיתיים בעצם לא יהיה לו כלום, אז לפני שאני לוקח את הפורטנייט, אני בעצם צריך לחשוב או לתווך לו או לדבר ביחד איתו, איך אנחנו בעצם ממלאים את החלל בצורה נכונה. איך אנחנו בונים מעמד חברתי אמיתי, נכון, איך אנחנו יותר פותחים את הבית שלנו לחברים, אולי כאילו, אני קודם כל צריך לתת את המענה ואחר כך לדבר על המסך, כי בעצם מה שאתה עושה פה חלוקה מאוד פשוטה, המסך הוא לא האויב. המסך בעצם הוא רק חושף.
כן. הוא סימפטום.
הוא רק חושף משהו שקורה פה מתחת לפני השטח.
נכון. ואם קראנו לפודקאסט זה המסך שבינינו, אז המסך הוא מייצר מסך אם אתה תתייחס אליו כקרחון עצמו. זאת אומרת, מתי המסך הוא מהווה כזו בעיה מהותית, ולעולם לא יהיה לו פתרון, וישאר פה חומת סין בינינו, או מסך הברזל, לאיך אין שאתה רוצה, זה כשאתה מתייחס לזה כקרחון עצמו, כשאתה מתייחס לסמארטפון כבעיה עצמה. הסמארטפון, יכול להיות שזה שובר לכם מיתוס, אבל הסמארטפון הוא לא הבעיה. הסמארטפון הוא ביטוי של נפש שזקוקה למילוי. נפש שזקוקה להוסיף משמעות, נפש שמחפשת אהבה, תקשורת, נפש שמחפשת להביא את הכישרונות שלי, את היכולות שלי, את החוזקות שלי, ולא מצליחה להביא את זה לידי ביטוי, היא תברח, וככל שהחלל הפנימי יותר גדול, ככה היא תברח מהר יותר, חזק יותר, משמעותי יותר, לפתרון הקל, המהיר והחזק, שנקרא סמארטפון על כל מרכיביו. זאת אומרת, כשאני בעולם האמיתי, לצורך העניין,
ואם אנחנו רוצים עוד
סיפור, אנחנו רוצים עוד סיפור גם כן מהקליניקה, שהורים, שגם כן הילד שלהם, היה ילד טוב, ירושלים וחמוד והכל, אבל פתאום הוא התחיל להתמרד, והוא רוצה מכשיר, ואמרו לו שרק בתנאים מסוימים, והגבלת זמן, וסינון והכל, והוא פתאום מסתבר שהוא פרץ את זה, והוא לא עומד בתנאים, והכל, ובאינסטינקט
הראשון,
כן, קלאסי, באינסטינקט הראשון, זה בוא נה, הוא אשכרה לא שם עליי, הוא אשכרה לא רואה אותי ממטר, איפה הוא? איפה הכיבוד הראשון? מה נהיה מהילד שלי? והסתכל לו בעיניים ולראות אותו בתמימו, אומר לך בפנים עם הפרצוף התמים שלו, והוא אומר לך, אני לא יודע על מה אתם מדברים. אתה אומר לו, נחשפת לזה וזה וזה? אתה יודע שאתה... וואלה לא. הפרצוף התמים הזה, ואתה יודע שהוא משקר, כי ראית בהיסטוריה? זה קשה. אבל אני רוצה לספר ולהסביר לכם מה קורה.
רגע, בעצם בקליניקה בא בעצם אותם הורים,
ואמורים, כן, הילד שם קצוץ.
אין לנו אמון בו, כאילו.
שם קצוץ, אין אמון, נגמר.
יפה.
ואז מה ש... ואז מקום מאוד כועס, מאוד מיואש, מאוד מריר.
ואתה מציע להחליף את זה במה?
ואני מציע להם מה שעשינו, זה מאוד פשוט, אמרתי להם, תקשיבו, אמרתי, צורך העניין לאבא, בוא תעצום עיניים. ומהיום, וכנס רגע, כנס רגע, אתה כבר לא דוד. דוד האבא, מעכשיו, אתה... אתה דביר, הבן שלך. יפה. בסדר גמור. תעצום עיניים, אתה דביר, תיכנס ממש לתסרוקת שלו, לאוכל שהוא אוהב, לעבר שלו, ממש. תשב כמו, תדבר כמו, אלן דביר. ואז אני מתחיל לדבר עם דביר. היי דביר, מה קורה? איפה אתה גר? אני גר בזה וזה. מה אתה אוהב לאכול? מה הצבע שלך? מי חברים אחד במשך? הוא מתחיל להיכנס לדביר.
זה תרגיל קלאסי ב-NLP בעצם.
זה תרגיל קלאסי ב-NLP. ונקרא שלוש העמדות, התרגיל הזה. ואני אומר לו, עכשיו תגיד לי רגע, דביר. אבא שלך דיבר איתי, והוא אמר לי שאתה לא סופר אותו. הלכת, לקחת פלאפון, פרצת, וזה וזה. מה הסיפור? ואז הוא אומר לי, וואלה, באמת זה, אני לא רציתי לעשות את זה. אני אומר, מה?
וואו.
אז למה עשית את זה? אומר, כי... ואז הוא מתחיל להיפתח. זה המקום היחיד בעולם שלי שאני שווה משהו. אומר דביר... אומר האבא.
יואו, אני לא מאמין, אחי.
ואני אומר לו, שנייה, מה זאת אומרת? הוא אומר, כן, עברנו דירה בתקופת הקורונה, ואני בכיתה ת', עברנו דירה, ואני לא מכיר פה אף אחד, וזה היה בתקופת הקורונה. אני לבד בבית שנה וחצי. אני עוד לא מכיר את הרם שלי. רק מהמחשב. יש לי בעיות קשב וריכוז. אני סובל בזומים האלה. ואף אחד לא מכיר אותי. אין לי שום ערך. שאני מול המקלדת, או נמצא בפורטנייט, יש לי ערך.
וואו.
אני צובר, אני נהיה שם פותח, אני אפילו אנשים באים להתייעץ איתי. ואבא בא ואומר לי, תעזוב את הסמארטפון, ובוא, עכשיו נעשה זה ותעשה זה.
בוא נלמד.
בוא נלמד. עכשיו, וואלה, אין לי את ה... כואב לי, אני לבד, קשה לי. זאת אומרת, פתאום, שאתה רואה את זה מהזווית שלו, אתה מבין שהוא לא בא לשחק פורטנייט.
אבא בפחק?
אבא היה קרוב לזה, אבל בוא נגיד, שממרמור ומכעס ומכאב על הבן, זה הפך להיות חמלה. זה הפך להיות אמפתיה, זה הפך
אבא
להיות...
אבא כזה שמגיע חזרה לבן שלו, זה כבר סיפור אחר.
הוא כבר לא בא בדיוק, הוא לא בא לפייט, הוא לא בא להילחם, הוא בא לעזור. הוא בא לשאול את השאלות, איך אני נותן יד לבן שלי שנמצא במצוקה, ופתאום הראש לא משתנה, הילד שלי לא מחפש לעשות נגדי, הוא לא באמת חצוף אז פנים. הוא ילד רך, שכרגע נמצא במצב מאוד לא פשוט נפשית, והסמארטפון יודע לתת לו מענה, אמנם דמיוני, אמנם שלא יקדם אותו, אמנם, 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 אבל זה מה יש כרגע. כי בעולם האמיתי אין. ואז אני בא ואני אומר, לפני, הורים יקרים, לפני שאתם לוקחים לו את החצי שעה מהמסך, או את כל הזמן מסך, או לוקחים פטיש 5 ומנפצים לו את המסך, אוקיי? תשאלו את עצמכם מה יש לו בעולם האמיתי, שנותן מענה לצרכים האלה. ואם אין לו, אז חכו עם הפטיש 5. פליז, שבו ביחד, בלעדיו או ביחד רק אתם, אבל תחשבו מה הילד צריך. חסר לו בעולם החברתי אולי? חסר לו אולי איזשהו עניין בחיים? הוא מתנדב איפשהו? הוא באיזשהו חוג? הוא מקדם איזשהו כישרון של עצמו? הוא מטייל? מי העולם החברתי שלו? מי בא לבקר אותו? מישהו בא לבקר אותו בשבתות? יש חבר'ה? יש עניין? מה הוא? איפה הוא בא לידי ביטוי? איפה הוא נחוץ? שאלו את השאלות האלה, תעשו רשימה, אם אין, תשלימו את החסר, תדאגו להשלים את החסר, תראו מה ההוגנים שלו, יש איזה רכז נוער שמחזיק אותו, או אין, חדר כושר, סניף, חדר נוער, ולפי זה תעבדו, ואז כשאתם לוקחים זמן מסך, שהוא הסימפטום, פתאום יש איזה על מה לחול, יש לילד איפה באמת להתפתח, והוא מרגיש יציב, ואז הוא לא צריך להסתיר. ילדה שהולכת עם, אני חוזר כאילו 20 שנה אחורה, ילדה שהולכת עם חולצת בטן, היא צריכה משהו שהיא לא מעיזה לאכזב את ההורים, אבל היא כל כך זקוקה לו שהיא חייבת לעשות על הפעם ועל חמתם. אוקיי?
מאחורי הגב.
מאחורי הגב. לא כי ילדה רעה, לא כי לא אוהבת אותנו ולא כי זה. היא זקוקה. אוקיי? וזה היבט אחר לגמרי. ואם נביט על זה ככה, אנחנו נוכל באמת לעזור לילדים שלנו.
אז באמת איתי, אנחנו באמת פה לקראת סיומו של הפרק המרתק הזה. כאילו אולי באמת תן לנו רגל אחת. מה שנקרא את טיפ הזהב, בוא נגיד, לא חייב את כל התורה, אבל אולי עוד איזה משהו, טיפ אחד שאתה אומר להורי, אתה ניגש, יש לך איזה אתגר עם השעות מסך של הילד שלך, איך אתה כאילו ניגש לזה נכון? מה אתה אומר לעצמך במראה 5 דקות לפני?
אוקיי, אז אני הולך להיות, להכאיב מה שנקרא, אני אומר את זה, קודם כל אם לא הייתי אומר את זה לעצמי, אז לא הייתי אומר את זה גם לכם, אבל בוא נשים את הדברים מהשולחן, אנחנו מתמודדים עם המסך, לא הילדים שלנו. לא רק הילדים שלנו, זאת אומרת, זה לא שלנו קל עם המסך, ואנחנו 100% מלאכי השרת. ולנו גם יש התמודדויות עם המסך לכולנו. וקודם כל, בואו נסתכל על עצמנו, וזה טיפ אדיר ואני אסביר למה. אני אסתכל על עצמי ואני אראה איפה אני לא 100%, איפה אני זקוק למסך, איפה המסך נותן לי מענה, ומה היה קורה אם היו לוקחים לי את המסך. אם מישהו היה בא עם פטיש 5 ושובר לי את המסך, אם הייתי מחזיק יותר מ-15 דקות, ואז אני יבין שאני מתמודד. אחרי שאני יבין שאני מתמודד, ואחרי שאני ארגיש כמה מענה זה נותן לי, לא משנה שלי זה נותן בעולמות מסוימים, ולילד שלי אולי בעולמות אחרים. זה לא משנה, אוקיי? כל גיל והצעצועים שלו, כל גיל והמענים שלו, אבל כולנו זקוקים לזה באיזשהו מובן. ואז, ברגע שאני... מה שנקרא, מסתכל לעצמי בלבן של העיניים, ומי שגם אני מתמודד, אני מעיז לדבר על זה. אני לא צריך יותר להציג הצגות, אוקיי? כאילו, הסמארטפון זה איזה שיקצה נוראי, נוירה והיום, תעיפו את זה מהחיים, ואיך, מה יש לכם לעשות שם? לא, כי אני לא קורא חדשות. לא, כי אני לא בוואטסאפ. אז זו, בואו נשחרר את זה שנייה. בואו נשים את הדברים על השולחן. ואז... נבין שוואלה, יש פה חתיכת אתגר גם לנו. זה אתגר עולמי. הוא לא פוסח על אף אחד. כל מי שרוצה לקדם את החיים שלו ולהתפתח, הוא יצטרך להתמודד מול המסך שלו. ואז אני פתאום יכול לדבר על זה כליל. אני יכול לדבר עם הילד שלי, לדבר איתו על זה שיש אתגרים. גם אני מתמודד. אז בוא נדבר עליהם. לא צריך לספר סיפורים ולהגיד כאילו, לא מבין מה הבעיה. מבין מה הבעיה וגם לי יש בעיה. בוא נראה, אני גם רוצה לראות את החיים שלי צומחים, גם רוצה את החיים שלך ילד יקר צומחים. בוא נראה, יש פה מסך בינינו. יש פה מסך בינינו משפחתית. יש פה מסך בינינו בהתפתחות האישית שלנו. יש פה מסך בינינו בעולם הרוחני שלנו. יש פה מסך בינינו בהמון המון דברים, וכולנו סביב המסך הזה, וכולנו צריכים לתת תשובות טובות לעצמנו ולהתפתח. ואז אני יכול להגיד, כן, וואלה, הדבר הזה הוא פשוט טירוף. כאילו, איזה, אני יכול לשבת פה שעות מול הדבר הזה. ואז פתאום יש שיח עם הילד, כי הוא גם מבין שאני לא איזה אבם. הוא גם מבין שגם אני בן אדם. ואז אני יכול לדבר איתו פתוח. אני אתחיל לדבר איתו פתוח, הוא לא צריך להסתיר. הוא לא צריך להסתיר דברים שעושה, כי וואלה, שוב, זה לא חייב להיות שאנחנו באותה רמה של התמודדות, אבל אני גם מתמודד, זה לא זר. אז זה לא זר, אני יכול לפתוח. אז גם הוא יכול לפתוח. אז אני לא צריך להחביא את החולצת בטן, אני יכול לדבר, היא להחביא את הסיגריה. אני יכול לדבר על זה. יש לי פה התמודדות. כמו שלאבא או לאמא יש התמודדות, ואז אנחנו יכולים לחשוב איך ביחד מתקדמים. מה אני יכול לעשות בחיים שלי שיקדם אותי, ואז גם הוא יכול להתחיל לחשוב מה יכול להיות טוב בחיים שלי שיקדם אותו. וזה שיח בונה.
וואו, טוב, זה מרתק, איתי, אני חייב באמת באמת להודות לך. היה פה פרק מדהים.
תודה רבה.
זה הפרק שלנו כאן עד היום. אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים, לעשות לנו סאב ביוטיוב ולייק, זה באמת עוזר להפיץ את הטוב הזה הלאה, להצטרף לקבוצות ההורים והמחנכים שלנו בלינק של וואטסאפ שנמצא כאן בתיאור. עד כאן הפרק שלנו להיום, אני הייתי שר, מנהל תוכן בארגון לוקחים אחריות, זה היה איתי הסמנכ"ל, ונשתמע בפרק הבא.
נתראות חברים. אגב, גם היום, ממש היום יצא הספר החדש של חזקים ברשת.
וואו, אחי.
שלוקח בעצם את התשובות הכי הכי טובות של, שבעצם נאספו מכל אלפי אלפי השאלות והתשובות שנשאלו
רגע, תמקד אותנו שנייה איתי. החזקים ברשת בעצם זה מיזם.
מיזם חזקים ברשת,
הקמנו אותו. הקמת.
כן, נכון, לפני שנתיים. הקמתי, אחד כמובן עם הארגון שלנו, את המיזם הזה. המיזם הזה בעצם, זה התחיל מקבוצות וואטסאפ לפני הקורונה, שבהם נתנו סוף סוף אפשרות, אפרופו דיבור על הכחשה והסתרה, אפשרנו לבני הנוער לשאול את השאלות הכי קשות על ההתמודדויות שלהם ברשת, את השאלות שהם לא באמת יכולים לשתף את ההורים שלהם, ופשוט יכולים לשאול באופן אנונימי בקבוצות, איך עושים את זה, צריך להיות בקבוצות כדי להבין. מגיעים אלינו, ומהרגע שפתחנו את זה, מאות ואלפי שאלות של אלפי בני נוער מזין עד י' ב', אחר כך זה נפתח גם לבני ישיבות, מכינות, צעירים, 18 פלוס, חיילים, זה נהיה איזשהו קש בשדה קוצים, פשוט כנראה ענינו באמת על צורך, שאולי הנושא של השיחה שלנו היום, שמחפשים מקום לשאול את השאלות הקשות. כן, עד היום היו מוצאים את הפתרונות בכל מיני פורומים מפוקפקים או באתרים מפוקפקים, והיום סוף סוף הם יכולים לשאול ולקבל תשובות ממיטב המשיבים, ושאני אומר מיטב המשיבים, אני מתכוון לזה.
למי כאילו, אתה יודע, מי בסוף, מי בצד השני, אתה יודע.
אז אנחנו מדברים על קרוב ל-100 משיבים ומשיבות, שאנחנו מדברים על פסיכולוגים, רבנים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, מנחים למיניות בריאה, מנחים לזוגיות, למשפחה, חוקרים בתחום, מרצים בתחום. מכל הקשת, כולם התגייסו בהתנדבות מלאה לענות על אלפי השאלות האלה. עכשיו, התשובות הטובות, ישינו לקט לבני נוער, שנמצא בספרון המאמם הזה, ויש לנו מטרה להגיע איתו בעצם לכל מקום, אם זה לתנועות נוער, אם זה לישיבות תיכוניות וכן הלאה.
מדהים.
אולי נדבר על זה בהמשך.
אני, אז זהו, באמת לגבי ההורים, אז אנחנו באמת צריכים לפתוח את הנושא הזה, אבל אתה בעצם אומר, יש פה רגע איזה מסלול עוקף, גם אם לא הסתדרת, לא הצלחת לפתח את השיח או את הדברים שאנחנו מדבר עליהם, אתה אומר, רגע, יש איזשהו צינור של באמת אנשי מקצוע שאפשר לסמוך עליהם, שהם בעצם נותנים תשובות.
בדיוק.
אז אם כבר פתחנו את נושא של חזקים, אז אני כבר רוצה לשאול אותך, לפני כמה חודשים, הושק בעצם מיזם חזקות ברשת.
נכון מאוד. מיזם חזקות ברשת הוא מיזם שפתחנו אותו, כי ראינו שיש צורך לא פחות גדול גם מצד הבנות. בנות שקשה להם מאוד ברשת. כשאני אומר קשה להם מאוד ברשת, אני מתכוון לכלל האתגרים, זה לא רק נושא של התמכרות למסך. זאת אומרת, פתאום הבנו שיש בנות שמתמודדות עם פורנוגרפיה, עם פורנוגרפיה ברמות כבדות, ופתאום בנות שמתמודדות עם דימוי הגוף שלהם כתוצאה מכל הסלבריטאים וסטוריז שכל הזמן עפים ברשת, והם באמת לא יודעות את מי לשאול, כי אם פירקנו, אם ארגון לוקחים יכולים לצליח לפרק את הטאבו סביב הנושא הזה של מיניות ברשת אצל הבנים, אצל הבנות, כאילו זה עדיין נשאר משהו שלא מדברים עליו, שאצל הבנות אין בעיה גם, כן, אצל הבנות כאילו אין בעיה. פתאום אתה מבין שאצל הבנות יש בעיה מאוד מאוד גדולה, והן לא יכולות לדבר. ולכן הקמנו את המיזם הזה.